במובן מסוים הפרק הזה הוא השיא של כל המאמר הזה. מה שבא אחריו זה נוספות. אנחנו דיברנו על הנושא של תיקון המידות. זה היה הנושא העיקרי שהרמב"ם עסק בו עד עכשיו, בעיקר בפרק האחרון, פרק רביעי. אבל אם אתם זוכרים, בפרק שני הוא אמר ששלמות האדם היא כוללת שני עניינים של מעלה. אחד זה מעלות המידות, והשני מעלות שכליות. היחס שבין מידות לבין השכלה הוא כזה ש... יש בו פן אחד לכיוון אחד ופן שני לכיוון שני. דיינו, שמצד אחד הרמב״ם אומר כאן בפרק החמישי ובמקומות נוספים שמטרת האדם היא להגיע לידיעת השם. ידיעה כפעולה שכלית. מקום בולט שראינו את זה כבר הוא בהקדמת המשנה, ששם הרמב״ם כותב מה תכלית האדם. חקרו למה נמצא האדם ומה תכליתו, והגיעו למסקנה שהאדם תכליתו הוא ציור המושכלות וידיעת האמיתות. ציור המושכלות וידיעת האמיתות, כאשר המושג של ציור המושכלות הוא מושג כללי מאוד, והוא לכאורה כולל כל מיני ידיעות שלא ברור למה הם תכלית האדם, אבל הרמב"ם מוסיף, אחרי שהוא אומר ציור המושכלות, הוא מוסיף, והנכבד שבמושכלות, ציור אחדות השם, יתפאר ויתרומם, ומה שכרוך בזה מן האלוהיות, כלומר החוכמות האלוהיות. לפי ששאר החוכמות אינם אלא להתלמד בהם כדי להגיע אל החוכמה האלוהית. כאן הרמב״ם מסביר לנו את המושג הזה של תכלית האדם מידיעת המושכלות. המושכלות זה היררכיה שלמה של דעת, שבראשה נמצאת ידיעת השם, שהיא פרי החוכמות האלוהיות, שכל שאר החוכמות הם רק אמצעים כדי להגיע אל החוכמה האלוהית. אמצעים להגיע לחוכמה האלוהית שהיא התכלית. ציור אחדות השם ומה שכרוך בזה מן האלוהיות. כאן אומר הרמב״ם, בהתאם לדברים האלה, ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. לפי הדעת הכוונה בביקורת הדעת, שהיא מבקרת את הפעולות האנושיות, היא בוחרת, כפי שהקדמנו בפרק אשר לפני זה. אבל עכשיו הוא אומר מה, לאן להביד את כוחות נפשו כולם, לאיזו מטרה, ולשים לנגד עיניו תכלית אחת, והיא השגת השם, יתפאר ויתרומם, כפי יכולת האדם. הוא מדגיש, רצוני לומר, ידיעתו, כלומר השגת השם זה לא איזה מליצה שאתה אומר השגת השם, אתה מתכוון בעצם לפעולות של המצוות או משהו כזה. אלא השגת השם, רצוני לומר, ידיעתו. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו מביאים אל זאת התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו בשום פנים דבר מפועל ההבל, רצוני לומר פועל שלא יביא אל זאת התכלית. הרמב״ם מציב פה איזה מטרה עליונה לאדם, שהיא ידיעת השם, והוא אומר שכל פעולותיו, כל פעולותיו, במובן השלם ביותר והרחב ביותר, צריכים להיות מכוונים, צריכות להיות מכוונות להגיע אל התכלית הזאת שהיא ידיעת השם. כן, אבל מה זה בכל דרכך דעהו? נכון, אתה צודק, בכל דרכך דעהו, אבל יש פה התוויה מאוד ברורה שהאדם יראה בחוכמה את ההישג העליון שלו, את המטרה העליונה שלו. תראו, הוא אומר, משל זה, כלומר, דוגמה, שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ובילתו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו, בריאות גופו בלבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כליה בריאים ושלמים לאחוז בחוכמות, ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות עד שתגיע לאותה התכלית. התכלית של ידיעת השם, היא בעצם הקצה, הפסגה של ההשתלמות האנושית, והאדם צריך להשתדל שכל פעולותיו, החל מהפעולות הכי גשמיות והכי נמוכות והכי פשוטות, יהיו מכוונות לתכלית הזאת. איך הן יהיו מכוונות? הוא אומר, אדם צריך לאכול ולשתות ולחיות חיים גופניים בריאים, בשביל שגופו יהיה בריא. למה גופו צריך להיות בריא? כדי שתמצא הנפש כלי הבריאים ושלמים לאחוז בחוכמות, ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות, עד שתגיע לאותה התכלית, התכלית של ידיעת השם. בבקשה.
כלומר, הרמב״ם לא מתכוון פה שהאדם בדרגה הגבוהה ביותר יחשוב כל הזמן על הקדוש ברוך הוא בכל פעולה שהוא עושה, אלא פה הוא מתכוון יחשוב על הבריאות כדי שיגיע לזה. כלומר, יש שני סוגים פה.
כן, השאלה של הכוונה, כלומר, במובן של מחשבה, זה באמת לא הנקודה. הנקודה היא שבאופן כללי המטרה שלו תהיה ברורה לו. כלומר, כמו שאמרת, אם הוא עושה התעמלות ואוכל אוכל בריא וישן מספר שעות שאדם צריך לישון, בשביל להיות בריא זה בסדר גמור, אבל כמובן שצריך שהמטרה של הבריאות תהיה בשביל משהו שהוא יותר גבוה מעצם הבריאות.
אבל לא תהיה, זה מטרה, אדם לא יהיה ברמה יותר גבוהה, אם גם שהוא אוכל לא עכשיו רק על הבריאות, אלא להתקרב לקדוש ברוך הוא.
זה לא נשמע פה מתוך דבר הרמב״ם שזה מה שצריך להיות, שכשהוא אוכל אז הוא צריך לחשוב באותו רגע, אני אוכל בשביל כך וכך. הוא צריך כך לחיות, הוא צריך כך לתכנן את החיים שלו. הוא אומר שישים הכוונה באכילתו ושתייתו וכו', בריאות גופו בלבד. והכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כלי הבריאים וכו', לידיעת השם. זה לא כמו שאדם לוקח איזה כף של מרק והוא אומר, את הכף הזאת אני אוכל לשם מצווה. זה לא מה שהוא רוצה ממך. הוא רוצה ממך שתאכל בשביל להיות בריא. אבל באופן כללי, בשביל מה אתה רוצה להיות בריא? בשביל מה אתה צריך גוף בריא? המטרה העליונה של החיים זה לא להיות בריא, המטרה העליונה של החיים זה להגיע לידיעת השם. ובשביל זה צריך גם גוף בריא, כי אם הגוף חולה, אז אי אפשר לעסוק בחוכמה. זה מה שרמב״ם אומר. כלומר, יש תכליות ביניים, ויש תכלית עליונה. אדם שהולך לעבוד, להרוויח כסף. אז אם להרוויח כסף זה תכלית בפני עצמה, ושם זה נעצר, אז זה גרוע מאוד. רוב בני האדם אולי, באמת, אולי לא יודע אם רוב, אבל הרבה בני אדם, עושים מהעניין הזה של להרוויח כסף תכלית. בשביל מה הוא עובד? בשביל להרוויח כסף. להרוויח כסף גם אחרי שיש לו כבר את כל צרכיו. אבל הוא רוצה להרוויח כסף. אז זה הופך להיות כבר תכלית עליונה. רמב״ם אומר, אתה יוצא לעבוד, תכף נראה שהוא אומר את הדברים בפירוש, אז אתה עובד בשביל להרוויח כסף, נכון. אבל בשביל מה להרוויח כסף? בשביל לספק לך את צרכיך. וסיפוק הצרכים בשביל מה? בשביל שהגוף יהיה בריא וחזק, או המשפחה תהיה בריאה וחזקה. וזה בשביל מה? בשביל שאוכל לעסוק במעלות המידות ובמעלות השכליות עד לתכלית של ידיעת השם. אז כשאני הולך לעבוד, להרוויח כסף, אני לא יודע אם הרמב"ם מתכוון שבכל בוקר שאני יוצא לעבודה, אני צריך לחשוב, עכשיו אני הולך לעבוד בשביל שאגיע לידיעת השם. לך לעבוד עכשיו, כי אני יודע שאני צריך משכורת בשביל לחיות. אז אני הולך לעבוד בשביל להרוויח כסף. אבל על להרוויח כסף הזה, כיוון שאני בן אדם בר דעת, שחושב מראש על מעשיי, אני יודע בשביל מה אני הולך לעבודה, כמה אני צריך ללכת לעבוד, כמה להשקיע בעניין של העבודה. אם אני צריך כך וכך כסף בשביל לחיות, אז אני מחפש עבודה שתיתן לי את הסיפוק הצרכים הזה, וזהו, זה לא מעבר לזה, זה לא שהעבודה הופכת להיות תכלית חיי. אני עובד בשביל להתפרנס. להתפרנס יכול להיות גם מטרות אחרות לעבודה, אבל ניקח את הרמה הכי פשוטה, שאדם עובד רק בשביל להתפרנס, אבל בשביל להתפרנס הזה יש לו מטרה שמעליו.
ומה הנה. מה מזכיר לאדם את המטרה הזאת?
מה מזכיר לו את זה? התכנון הכללי שלו, הוא לא צריך לחשוב על זה כל רגע. כשהוא הולך לעבודה בבוקר הוא צריך לחשוב, עכשיו אני הולך בשביל זה ובשביל זה ובשביל זה ובסוף בשביל לדעת את השם.
לא, כי יש לפעמים...
הוא חושב על זה פעם אחת בשביל כל החודש או בשביל כל השנה או בשביל כל העשר שנים.
לפעמים הטרדות של הקיום, המאבקים שאדם עובר, משכחים ממנו את המטרה הזאת.
בוודאי שזה יכול לקרות. בשביל זה אדם צריך לעסוק בעניינים שיזכירו לו את המטרה הזאת. דיינו של לעסוק בשעת ה... בשעה שהוא לא עובד, בעניינים של מעלות עמידות, והמעלות צריך להיות, בעניינים של תורה, בעניינים של ידיעת השם, ואז ממילא כל העיסוקים, העיסוקי החול נבלעים בתוך המטרה הזאת. זה ברור שכך, רק כך אדם יגיע לאידיאל הזה. אבל מה ששאלו כאן זה, האם באמת הכוונה היא שבאותו רגע שהוא עושה את המעשה, הוא צריך להתכוון לשם המצווה הזאת? אני אומר, זה לא בהכרח, זה לא, הרמב"ם לא מדבר כאן על זה שאתה כמו איזה בן אדם שעוסק במצווה, ממש כמו מי שנוטל לולב או שעושה איזה מצווה אחרת, אז הוא צריך כוונה לשם מצווה. כשהוא עושה מעשה של חולין, הוא לא צריך כוונה לשם מצווה. יש צדיקים מיוחדים, יחידי סגולה שהם כל כף שהם אוכלים, הם חושבים על דברים עליונים, אבל אדם רגיל...
אז יש דרגה כזאת, כלומר.
כן, אבל זה... אבל זה לא דבר... הרמב״ם כותב באיזה מקום, במורה נבוכים, בחלק ג' פרק נ"א, הוא כותב שחוץ מאשר אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו, הוא לא מכיר מי עוד יכול, דווקא ארבעת האנשים האלה, לא שאר הנביאים, מי עוד יכול בזמן שהוא עובד, לחשוב על עניינים גבוהים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זה לא הולך ביחד. כשאתה עובד, אתה צריך לחשוב על העבודה שלך, אתה צריך לחשוב מה אתה עכשיו עושה. אם אתה עובד באיזה מכונה.
היא קיימת, אבל היא לא לאנשים הרגילים. כן. היא קיימת אבל.
היא גם לא מחויבת. כלומר, זה מתנת שמיים שהוא אומר שהאבות ומשה רבנו קיבלו אותה, שלמרות שהם היו עסוקים הרבה בענייני מקנה וקניין והנהגת המדינה, הם היו... הראש שלהם היה במקום אחר. אבל סתם בני אדם, כשאתה הולך לעבוד, אתה צריך להסתכל מה אתה עושה. אם אתה יושב מול מחשב, או שאתה יושב על טרקטור, או שאתה עושה איזושהי מלאכה, אתה צריך לראות מה אתה עושה. אתה לא יכול באותו רגע לחשוב מחשבות אחרות. צריך לחשוב מה אתה עושה. וגם כשאדם אוכל ושותה, אז הוא לא, כל ביס שהוא עושה, חושב, זה לשם ייחוד שאני צריך להיות בריא. הוא אוכל ארוחת בוקר, כי הוא יודע שבאופן הכי פשוט והכי יסודי שהוא צריך לאכול ארוחת בוקר בשביל לא להרגיש אחר כך רעב או בשביל שלא יהיה לו כאב בטן. אז הוא אוכל ארוחת בוקר וזה הכל. הרמב״ם לא דורש מאיתנו יותר מזה, הוא רק דורש מאיתנו שנדע באופן כללי שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות לפי התכנון הנכון שזה ישמש לעבודת השם. דהיינו שאני הולך לבחור לעצמי עבודה, אז אני חושב, בשביל מה אני הולך לעבוד? אני הולך בשביל לעשות כסף, להגדיל את חשבון הבנק שלי עוד ועוד ועוד ועוד, או שאני הולך מפני שאני צריך להתפרנס. צריך להתפרנס, כמה אני צריך להתפרנס? איזה עבודה מתאימה לי? איזה עבודה יש בתועלת? איזה עבודה מועילה לחברה אולי יותר? ואז לפי זה אני בוחר את העבודה. וכשאני הולך לעבודה, אז אני הולך לעבודה. אני לא עושה חשבונות תוך כדי מיותרים. אני הולך לעבודה ועושה את העבודה כמו שצריך. אבל התכנון הכללי צריך להיות בהתאם למגמה הזאת. וכנה לגבי אכילה ושתייה ושינה, זה לא הכרחי שהאדם יחשוב תוך כדי שהוא אוכל, עכשיו אני אוכל בשביל. אבל הוא צריך באופן כללי לתכנן את האכילה שלו בצורה שהיא תהיה הכי מועילה לבריאות.
למה הוא, מי שחזל, מי ששלושה שאכלו ולא הזכירו על שולחן חב, לא הזכירו לבש, כאילו אכלו זבחי מתים.
זה עניין אחר, זה שאנשים שקועים באכילה ולא מנצלים את הזמן הזה בשביל גם להתקשר לתורה, לדבר דברי תורה, יושבים בחבורה, ומה שהם עושים זה רק לועסים ומדברים שטויות, אז הם אומרים, כאילו אכלו מזה בחיים איתי. אבל אם יש להם הזדמנות כבר שיושבים ביחד, ויכולים למלא את החבורה הזאת באיזה תוכן רוחני וללמוד משהו, לא כתוב שם שהם יעסקו בכוונות האכילה. כתוב שיהיה דברי תורה על השולחן. אתה יושב עם כמה אנשים, במקום להתחיל לספר דברים בטלים, תדברו דברי תורה.
אם זה אתה עם עצמך, אתה אוכל...
לא כתוב, כתוב דבר כזה, שמי שאוכל עם עצמו צריך לדבר דברי תורה? לא כתוב. זה רק כאשר נמצאת חבורה של אנשים, שאז באופן טבעי, הרי אתם יודעים את המציאות, יושבים בחדר אוכל, אז מדברים, לא רק אוכלים. מדברים, אז מה לדבר? יושבים כמה אנשים יחד, יש לכם הזדמנות לדבר דברי תורה. שולחן שישבו עליו שלושה אנשים ולא אמרו דברי תורה, אלא מה הם עשו? שתקו, ישבו כמו במנזר השתקנים. דיברו, אבל מה הם דיברו? על החדשות, על מה, על פה, על שם. במקום זה, דבר דברי תורה. כן.
רבה אומר, לדעת את השם, הכוונה זה לדעת את רצון השם?
לדעת את השם זה להגיע להשגת... המציאות האלוקית בכל מה שהאדם יכול לדעת אותה. זה לדעת את פעולותיו ואת מצוותיו ואת דרכיו. כל ההתבוננות באמונה, כל לימוד האמונה עד הדרגות הגבוהות ביותר. הרמב״ם מדבר על סתרי תורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כהמקום שבו עוסקים בידיעת השם. יותר מאשר בהוויות דהוויה ורבה. הוויות דהוויה ורבה שעוסקים בהלכה, זה עדיין לא נקרא ידיעת השם כמו מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה? זה הנהגת השם, זה דרכי השם, זה מה שאנחנו יכולים לומר עליו. וכמובן שבשביל זה צריך הרבה חוכמה, בשביל לדעת מה אפשר לדעת ולהבין ולהשיג ממציאות השם. הרמב"ם מקדיש לזה, כידוע, את כל הספר מורה נבוכים, כמעט, לעניין הזה של מה אנחנו יכולים להשיג מהקדוש ברוך הוא, איזה השגה יכולה להיות לנו, מה אופי ההשגה הזאת. אבל כל אחד מגדולי ישראל שעסקו במחשבה אמונית, לפי דרכו, עסק בידיעת השם. המקובלים והחסידים ואנשי הפילוסופיה הדתית, כולם עסקו בידיעת השם. לא מדובר שם על הוויות דהוויה ורבה, מדובר על מה שאנחנו יכולים ומסוגלים, הוא אומר, לפי יכולת האדם להשיג את המציאות האלוקית. אז מצד אחד לא יראני האדם וחי, אין אפשרות לדעת את השם במובן מלא, אבל מצד שני גם יש אפשרות, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, יש אפשרות לדעת משהו שהוא מתקרב לזה, והידיעה הזאת היא... לא סתם מצווה, אלא מצווה עליונה. עכשיו, פה יש לנו איזה נקודה מאוד משמעותית שכדאי להדגיש אותה. מאיפה הרמב״ם לוקח את זה? שידיעת השם היא התכלית. הרי, אם אתה שואל את עצמך באופן פשוט, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? לקיים את המצוות. ציווה אותנו בתרי"ג מצוות, אנחנו צריכים לקיים את המצוות. איפה... המקור לזה שידיעת השם היא הדבר הגבוה ביותר והחשוב ביותר, והכל מכוון לידיעת השם. אומר הרמב״ם, שתי מצוות יש בתורה שהן מצוות ידיעת השם. אחת, מצוות אנוכי השם אלוקיך, שעליה אומרת הגמרא במסכת מכות. תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, כמניין תורה. המילה תורה בגימטריה, כאילו תרי"ג. אומרת הגמרא, הרי זה לא נכון, המילה תורה זה רק תרי"ג, זה תרי"א, לא תרי"ג. אומרת הגמרא, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. את שתי המצוות הראשונות האלה של עשרת הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אומר הרמב״ם, אז אתה רואה שיש מצווה אחת שהיא מצוות אנוכי השם אלוקיך. מה אומרת המצווה הזאת? לדעת את השם, לדעת שאנוכי השם אלוקיך. חוכמה גדולה, נו, אז כבר אמרת, אנוכי השם אלוקיך, אני יודע, וזהו, קיימתי את המצווה. איפה פה המצווה? אז יותר מזה גם, יש כאלה שיקשו על הרמב״ם, איך אפשר לצוות על האדם להאמין במצווה? מי מצווה להאמין במצווה? הרי זה קודם למצווה. אם אתה אומר שהאמונה היא מצווה, אז מי מצווה אותך להאמין? אתה צריך קודם להאמין, ואחר כך אתה יודע שיש מי שמצווה. כמובן שהתשובה היא שהמצווה היא לא האמונה, המצווה היא לא עצם הידיעה הזאת הפשוטה. הידיעה הפשוטה היא באמת ידועה לנו או מתוך זה שככה התחנכנו, או מתוך זה שככה שמענו, או מתוך זה שראינו את מעמד הר סיני, או מה שלא יהיה. יציאת מצרים, משהו שגרם לנו להאמין שיש אלוקים. אז האמונה שיש אלוקים, זאת הנחה ראשונית, אינטואיטיבית, שאדם מניח. עכשיו, אומר הרמב״ם, באה המצווה. מהי המצווה? לידע שיש שם מצוי ראשון. ואיך יודעים? יודעים על ידי התבוננות בחוכמות, עד לידיעת החוכמות האלוהיות שמודיעות לאדם את קונו, כלומר שהוא הופך את הדבר הזה של הידיעה האינטואיטיבית הזאת, ההנחה הזאת שיש אלוקים, הופך את זה להשכלה, לחוכמה, למדע, שברור לו, נהיר לו, מוכח אצלו, שאכן הדבר הוא כך. וזאת היא המצווה שהתורה מצווה אותנו, מצווה של אנוכי השם אלוקיך. כלומר, מצוות האמונה זה בעצם מצוות ביסוס האמונה, מצוות תחכום האמונה, שהאמונה תהפוך להיות משהו חכם, מוכח, ודאי, ברור, ולא סתם איזו הנחה אינטואיטיבית. זה דבר אחד. דבר שני, רק שנייה, מצוות אהבת השם. אומר הרמב״ם, אין אפשרות לאהוב את השם, אהבה שקשורה כמובן לרגש, כי המושג אהבה קשור לרגש, בלי ידיעת השם. לפי הדעת תהיה האהבה. עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. איך אתה אוהב בן אדם? בלי להכיר אותו? אין דבר כזה. תיקח כל סוג של אהבה. אם זה אהבה של תלמיד לרב, שהוא אוהב אותו, מעריץ אותו. אם זה אהבה של איש לאישה. אם זה אהבה של אב לבנו. כל אהבה, או של שני ידידים. כל אהבה שבעולם מתחילה מזה שאתה מכיר את הנשוא של האהבה. מזה מתחילה האהבה. מה זאת אומרת לאהוב? לאהוב פירושו של דבר, אני דבק בו, אני שמח בו, אני אוהב את המציאות שלו. איך? כי אני מכיר אותו. ככל שאני, אם אני מכיר אותו, אני יכול לאהוב אותו. אם אני לא מכיר אותו, אז את מי אני אוהב? תגיד לי, יש מישהו באמריקה ששמו כך וכך, תאהב אותו, מה אני אוהב אותו? לא מכיר אותו, הוא לא אומר לי שום דבר. אבל ברגע שאני אכיר אותו, ואני אראה את התכונות הטובות שלו, ומה שמושך אותי בו, ומה שנראה לי דבר שהוא ממלא אותי באיזה רגש טוב, אז אני יכול לאהוב אותו. כלומר, שמצוות אהבת השם היא בעצם מצוות הכרת השם. לפי הדעת תהיה אהבה. אז במילא יש פה שתי מצוות עיקריות. עכשיו, שהמצוות האלה הן מצוות עיקריות, זה לא צריך הוכחה. כי אם אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו, שאלה הן שתי המצוות הראשונות שהקדוש ברוך הוא נגלה אל עם ישראל וציווה אותו. ואם אומרים חז"ל שמצוות עבודה זרה, האיסור של עבודה זרה הוא שקול כנגד כל התורה כולה. כפי שקראנו בפרשת השבוע בשבת, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות. אומרים חז"ל, מה זה כל המצוות? עבודה זרה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. שכל עובד עבודה זרה כופר בכל התורה כולה, וכל מי שכופר בעבודה זרה כבודה בכל התורה כולה. אז אם עבודה זרה היא מצווה ראשית, אמונה היא מצווה ראשית, והיא עוד קודמת לה. היא המצווה הראשונה ששמענו מפי הגבורה. והעבודה זרה, המצווה השנייה ששמענו מפי הגבורה. אהבת השם צריך להוכיח שזו מצווה עיקרית. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איזה עוד מצווה בתורה יש לה כאלה תיאורים נרגשים או מקסימליסטיים כאלה, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אז ברור שאלה הן מצוות עיקריות. אומר הרמב״ם, אם אלה הן מצוות עיקריות, פירוש הדבר שאנחנו יכולים לומר שהן עומדות בראש הפירמידה. שאדם צריך לכוון את כל פעולותיו, כמובן כולל המצוות האחרות שבתורה, בשביל להגיע לתכלית העליונה שהיא השגת השם. אז המצוות הן תיקון המידות ותיקון הדעות, אבל גם מעשה החול שאדם עושה, אם הוא עושה אותם לשם שמיים, כלומר בשביל להגיע למטרה העליונה הזאת, אז את כל מעשה החול הוא גם כן עושה באופן שיוביל אותו אל המטרה. המטרה של קניין הממון היא שיהיה לו צורכי הגוף. המטרה של בריאות הגוף היא שיוכל לעסוק במעלות המידות ובמעלות השכליות ובשלווה ובצורה יעילה. המטרה של כל המידות הטובות והמעלות השכליות היא להגיע לידיעת השם. אז יש פה איזה הצבת תכלית עליונה לכל חיי האדם. והיא נותנת שלמות, היא נותנת כוליות כזאת של כל הפעילות האנושית תחת כותרת אחת, תחת מטרה עליונה אחת. הוא אומר שזאת דרגה גבוהה, כי זה לא כך פשוט. בן אדם בדרך כלל לא חי ככה. למשל, בעניין של הגוף, של חיי הגוף. על זה ההיקש, כלומר, על פי העיקרון הזה, לא יכוון אל ההנאה בלבד. עד שיבחר מן המאכל והמשתה יותר ערב, וכן בשאר ההנהגות, אלא יכוון אל המועיל. עיקרון מאוד מאוד משמעותי כתוצאה מהתפיסה הזאת הוא לעשות את המועיל ולא את הערב. כלומר, זה שאם זה יכול להיות גם ערב, מה טוב? אם יזמן שיהיה ערב, יהיה. אבל אם יזדמן שיהיה נמאס, יהיה. כלומר, אם אדם צריך לאכול אוכל מסוים שהוא בריא לו, ושהוא לא כל כך טעים לו, אז שיוכל אותו מפני שהוא מועיל, אף על פי שהוא לא ערב. שלא יהיה כמו בהמות שהם אוכלים רק את הדברים שהם ערבים להם. כך הרמב"ם אומר בהלכות דעות. גם זה, הקדוש ברוך הוא ברא בעלי החיים אינסטינקט של בדרך כלל הם אוכלות את הדברים שהם גם בריאים ומועילים להם. אבל הבהמות לא יודעות להבחין. אם תיתן לבהמה אוכל שהוא מרעיל אותה, היא לא תדע להבחין בדרך כלל. היא תאכל אותו והוא ירעיל אותה. לעומת זאת האדם צריך לדעת מה שלפניו, בשביל מה הוא עושה את הפעולה הזאת. הוא לא עושה את הפעולה הזאת רק בשביל ההנאה של הרגע. הוא עושה את הפעולה הזאת בשביל המטרה של האכילה, להבריא את הגוף, לקיים את הגוף. אז עושים את הדבר המועיל. נכון שהערב, סליחה, רק שנייה, הערב הוא חלק מהמציאות שהקדוש ברוך הוא ברא, כי הרי זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם האדם, שהאוכל ערב לו. תארו לעצמכם, אם היינו צריכים לשבת לאכול 3 ארוחות ביום ולא היה לנו שום טעם באוכל, כמו עשב לאכול. למה? כי חייבים לקיים את הגוף. לא עלינו זה מצב שחולה, נשמים לו אינפוזיה בשביל לקיים את הגוף. בבקשה?
היינו פחות שמנים,
בסוף היינו בכלל נעלמים, כי לא היה לנו חשק לאכול. אז הקדוש ברוך הוא עשה חסד, שמה? שהאדם אוכל, אז הוא גם נהנה כשהוא אוכל. ועוד יותר מזה, זה לגבי חיי המין. שאם האדם לא היה נהנה, אז לא היה מוליד ילדים, מה הוא צריך את הצרה הזאת? אבל כשזה גם נעים, אז אנשים מולידים ילדים. בקיצור, העניין של הערב הוא משהו שמלווה את העיקר שהוא המועיל. כשהופכים את הערב למטרה, אז הרבה פעמים פוגעים במועיל, ואז אדם אוכל הרבה, זולל הרבה דברים שהוא לא צריך לאכול, והם לא בריאים לו, ומזיקים לו, ומקצרים את ימיו, אבל הוא נהנה באותו רגע. אז זה, אומר הרמב״ם, הוא בהמות אצלי שווים, ככה אומר בהקדמת המשנה. למה? כי הוא עושה דברים שהם לא, הם לא לפי הדעת, לא לפי התכנון הנכון, האנושי של פעולות האדם. שמה הפוך?
מה שערב הוא לא...
לא, זה לא נכון. המצב הנורמלי הוא שהמועיל הוא גם ערב. ככה זה בדרך כלל. אבל יש מצבים חריגים. בדרך כלל, מה שאוכל בריא, זה דבר שהאדם יכול ליהנות ממנו. זה לא דבר שהוא סבל לאדם לאכול. גם אם הוא אוכל רק דברים שעל פי המלצת המומחים, הם הדברים הבריאים. אז זה יכול להיות אוכל טעים. תראה, כל הדיאטות וכל המומחים למזון, שהם אומרים לך, תאכל בשר לא שמן, אני יודע מה, בשר עוף ולא בשר בקר, תאכל לבן ולא שמן. נו, אז מה, לבן זה לא יכול להיות טעים? ובשר עוף לא יכול להיות טעים? בהחלט כן, זה לא איזה סבל לאכול את הדברים האלה. אבל אם אתה מחפש משהו יותר טעים, יותר ערב, יותר, אז תוסיף עוד סוכר, תוסיף עוד שמן, אז זה יזיק לך. אז זה אומנם יותר ערב, אבל זה בסופו של דבר מזיק. אז האדם צריך לחיות בצורה נכונה, בצורה יעילה, כאשר זה כולל גם מינון מסוים של הנאה, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, וזה לטובה שהוא ברא אותו ככה. שיהיה לו הנאה באוכל. אחרת, כפי שאמרנו, זה יהיה עליו איזה עול לשבת לאכול. אבל לא להיגרר אחרי ההנאות, להפוך את ההנאות פה לעיקר. אם ההנאה עיקר, אז הבריאות תפל. אז המטרה הסופית היא עוד יותר תפלה. אם המועיל הוא העיקר, אז הבריאות היא המטרה הראשונית, והיא בשביל מטרה שמעליה, והיא בשביל מטרה שמעליה עד שמגיעים לידיעת השם. זה בדיוק מה שהרמב״ם פה מלמד אותנו. כן, בבקשה.
אני צריך לעזור לעניין הדעת. הרי הרמב״ם מצד אחד הוא נגד כל הגשמיות וכל הדברים האלה. אז איך אנחנו בכלל יכולים לגעת, להגיע לאיזה דעת עליונה, ואפילו למשל הדרגה שהגיע משה רבנו, אין לנו שום סיכוי להגיע, וראית את אחורי הפנה לא יראו, אין לנו סיכוי. אז איך אתה יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא? במה זה מתבטא? חז"ל אמרו מצד אחד קיום מצוות. אבל מה מתכוון הרמב״ם? איך אנחנו יכולים בכלל להגיע לידיעה של הקדוש ברוך הוא? על איזה דרגה נגיע?
אף אחד לא תובע מאיתנו להגיע למה שמשה רבנו הגיע.
לא, אבל איך אתה יכול להגיע
את זה כבר? כל אדם יכול להגיע לכך שהוא יהיה אדם משכיל, דורש את אלוקים לפי רמתו ולפי יכולתו. כל אדם. ובשביל זה הוא צריך להתקרב לדברים האלה, לעסוק בדברים האלה, ללמוד, להשקיע בדבר הזה, ואז כמה שהוא ישיג, לפי יכולתו הוא ישיג. אנחנו לא צריכים להגיע למדרגת משה רבנו בהשגה. אמרנו הרי שהרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ה', כותב שכל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כיורבה. או חכם, או שחל. או רחמן, או אכזרי. אז הוא לא אומר חכם כמשה רבנו, הוא אומר צדיק כמשה רבנו. כאשר מה זה צדיק כמשה רבנו? זה מי שעושה את המקסימום שלו. מי שעושה את המקסימום שלו, מקבל את הציון שקיבל משה רבנו.
אז מה המקסימום?
המקסימום זה להוציא את עצמך מהכוח אל הפועל.
האם זה רק ליהודים פה או לכל אדם? מה שאומר פה.
קודם כל זה לכל אדם, אבל מה זה משנה? נגיד שאנחנו מדברים עכשיו רק על ישראל. להוציא את עצמך מן הכוח אל הפועל, להגיע לכמה שיותר ידיעת השם, שעוברת דרך מעלות השכליות ומעלות המידות, שהן כל מצוות התורה, ובבסיס של זה להעמיד את הצרכים הקיומיים שהם ישמשו בשביל המטרה הזאת, וכל הפעילות האנושית מכף רגל ועד ראש תהיה מכוונת למטרה העליונה של ידיעת השם. אדם שהוא הולך בדרך הזאת הוא צדיק כמו משה רבנו, גם אם הוא לא יגיע להישגים השכליים האובייקטיביים הנבואיים שמשה רבנו השיג, ודאי שהוא לא יגיע. כתוב גם בפירוש בתורה שהוא לא יגיע.
לא מזכיר קיום מצוות בכלל, לא מזכיר פה קיום מצוות.
המעלות המידות והמעלות השכליות זה אצל הרמב״ם כולל את המצוות, זה כל המצוות, מפני שהשיטה שלו היא שכל המצוות הן או למעלות מידות או למעלות שכליות. במורה, בחלק השלישי, כשהוא מדבר על טעמי המצוות, אז הוא אומר, תדע שכל מצווה מתרי"ג מצוות היא לאחת משתי המטרות האלה, או לתיקון המידות או לתיקון השכליות. לכן כשהוא מדבר על המעלות המידות, מעלות השכליות, זה כולל את כל המצוות.
אז מישראל יש לו בעצם, יותר קל לו להגיע בגלל שיש לו את הכלים האלה.
יכול להיות, יכול להיות. אבל כל אדם בעצם נדרש לכוון את חייו בכיוון הזה של ידיעת השם. כל אחד לפי יכולתו ולפי הנתונים שלו. אז נכון, ישראל, עם קרובו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו קיבלנו נתונים מיוחדים, גם נפש מיוחדת וגם תורה, וברור שאנחנו נדרשים ליותר, אבל גם כל אדם באומות העולם הוא נדרש לזה. הרי יש שם המצוות בני נוח, שהם בעצם עוסקות בעניין של אמונה ומוסר, וכל אדם בעולם נדרש לדבר הזה. אז, כן, בבקשה, רצית לשאול משהו? להתענג על השם, כן. לא, כי להתענג על השם יכול להיות זה לידיעת השם, כי אהבת השם רמב"ם מגדיר כידיעתו וידיעתו וההתענגות על ידיעתו. פסתי ספר המצוות, אני רואה שאין כאן, אבל בכל אופן זה בערך כך, הוא כותב שמצוות אהבת השם היא שנתבונן בפעולותיו ובמאמריו ונתענג בהשגתם תכלית התענוג, שזה בעצם זאת בעצם המהות של מצוות אהבת השם, להגיע למצב של התענגות על השם. זה בהחלט מתאים למה שאומר במסילת ישרים. תכלית האדם היא להתענג על השם. מה זה להתענג על השם? זה כמובן שזה עניין רוחני. זה עניין של מצב רוחני מסוים. מצב רוחני שהוא מלא עונג, הוא מלא עושר, הוא מלא... יש בעולם הבא ויש גם בעולם הזה. יש מדרגות בדבר הזה. אבל כעיקרון זה דווקא מאוד מתאים. הרי מה שהרמב״ם אמר על העולם הבא כשלמדנו את הקדמת חלק הוא שהמצב הזה של הדבקות במושכל זה מצב של תענוג מתמיד. אני אזכיר לכם את הלשון של הרמב״ם שם. העולם הבא שישכילו בו נפשותינו מן הבורא, אותו התענוג לא יתחלק ולא יתואר, ולא ימצא משל להמשיל בו אותו התענוג. אלא כמו שאמר הנביא נפלא מגדולתו, מרב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. בעמוד קופלה מדבב. נהנים מזיו השכינה, כולי. וזהו הטוב הגדול אשר אין טוב שיוקש אליו, ואין תענוג שימשל בו. ואיך ימשל המתמיד עד אין סוף בדבר הנפסק. טוב, אז כיוון שאנחנו מדברים על תכנון החיים לקראת התכלית העליונה ועל היתרון של המועיל על פני הערב, אז הרמב״ם פה מוסיף משהו. הוא אומר, תראה, יכול להיות שאדם מתנהג לפי המועיל בענייני בריאות למשל, אבל הוא לא יהיה איש מעלה, כי התכלית שלו תיעצר בבריאות של הגוף, ובאמת הוא ינהג בהנהגה גופנית לפי המועיל, יאכל רק אוכל בריא, ילך כל בוקר לשפת הים לעשות התעמלות, ויחיה עד גיל 87, גוף בריא, וכל הזמן דואג לזה שלא יקרה לו שום דבר רע לגופו. זהו. אומר רמב"ם, ואין זה איש מעלה. כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר ההוא הנעת האכילה. מה ההבדל? אם המטרה שלך העליונה זה להיות בריא, פירוש דבר שאתה פשוט נהנה מזה שאתה בריא. אתה אומר, למה לי לאכול הרבה ולקבל אחר כך איזה מחלה או למות צעיר? אני אוכל פחות, אעשה התעמלות ואני אחיה יותר. אז אני יותר אהנה בסך הכל בחיים. אז הוא אומר, הוא בחר הנעת הבריאות והוא בחר הנעת האכילה. מה ההבדל ביניהם? נכון שזה שבחר את הנעת הבריאות הוא באיזשהו מקום יותר גיבור, הוא מוותר, הוא מוכן להתאמץ בשביל זה, הוא מוכן לעשות התעמלות כל יום, הוא מוכן להסתפק במועט באכילה וכו', יפה. אבל זה עדיין לא הבדל מהותי. כי בשביל מה הוא עושה את כל המאמצים האלה? בשביל להיות בריא. להיות בריא זה גם כן איזה סוג של הנאה. שאדם בריא, אז הוא טוב לו, הוא מרגיש טוב. זה עדיין לא מה שאנחנו רוצים. אמנם הנכון שישים תכלית כל הנהגותיו בריאות גופו, כדי שישארו כלי כוחות הנפש, אשר הם עברי הגוף, שלמים, ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. הבריאות לא צריכה להיות סוף הדרך, המטרה העליונה. הבריאות היא אמצעי בשביל תכלית שהיא יותר גבוהה ממנו, שהיא התכלית של מעלות המידות והמעלות השכליות. וכל החוכמות והידיעות שהוא לומד הם בשביל להגיע לתכלית הגבוהה ביותר, שהיא תכלית ידיעת השם. יש הרבה חוכמות ללמוד. אז יש חוכמות שהן באופן ישיר מביאות לדבר הזה. הוא אומר אפילו דברים שהם לא באופן ישיר, רק באופן עקיף מאוד, שהם מחדדים את השכל של האדם. זה גם כן טוב ללמוד אותם. כדי שהאדם יהיה חכם, אז הוא, נגיד, יפתור שאלות במתמטיקה. מה שאין בו תועלת לתכלית היא כמו שאלות האלגברה, והתחבולות, והריבוי בשאלות ההנדסה, והרבה כיוצא. בזה תהיה הכוונה בו חידוד השכל. והרגל הכוח השכלי בדרכי המופת עד שיושג לאדם קניין ידיעת היקש המופתי מזולתו. ויהיה לו זה דרך להגיע בה אל ידיעת אמיתת מציאותו יתעלה. הרמב"ם אומר שלימוד של חוכמה שהוא מכשיר את השכל לדרכי העיון הנכונות, למרות שזה לא נוגע ישירות לידיעת השם, הוא דבר מאוד רצוי, כי הוא בסך הכל נותן לך כלים בשביל לדעת מה זה הוכחה, בשביל לדעת מה הדבר הגיוני ומה הוא לא הגיוני, מה הוא נכון, מה הוא לא נכון, איך בודקים, איך מגיעים לאמיתות. על ידי שמתרגלים בכל מיני דרכים של פיתוח השכל לדעת לחשוב נכון. אז הוא אומר, אם יש דברים שהם לא מועילים ישירות בידיעת השם, אבל יוצרים אצל האדם בהירות שכלית, אז זה גם כן דבר טוב. כל דבר שהוא באופן עקיף אפילו, מועיל לתכלית העליונה, הוא בסדר גמור. כל דבר שהוא מיותר לחלוטין, שהוא לא מביא לשום תועלת, אז הוא מיותר, אז עזוב אותו, אל תעשה אותו. האם ללמוד את ההיסטוריה של איזה עם פלוני בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, זה חשוב לידיעת השם? יכול מאוד להיות שלא. אז במקום ללמוד את ההיסטוריה של סין העתיקה, תלמד דברים שהם מועילים לך. אבל יש דברים שהם לא מועילים באופן ישיר, מועילים באופן עקיף. בסופו של דבר למטרה העליונה, הרמב״ם לא רוצה לצמצם אותנו לאיזה מיטת סדום. שלא תעשה שום פעולה שהיא לא מביאה באופן ישיר לידיעת השם. כי יש הרבה דברים שהם לא מביאים באופן ישיר, אבל הם מביאים באופן עקיף. אם הוא מביא פה דוגמה של לפתור שאלות באלגברה, ודאי שאף אחד לא משלה את עצמו שכשהוא פותר שאלות באלגברה הוא יודע את השם. אבל, אומר הרמב״ם, לפתור שאלות באלגברה זה יכול להועיל לך. זה מחדד לך את השכל, זה מרגיל אותך לחשיבה הגיונית, מסודרת.
זה גם מלמד אותך איך להוכיח משהו.
להוכיח משהו, מה זה הוכחה? אבל ללמוד את, כפי שאמרתי, איזה ידע מסוים על משהו שמתרחש או התרחש בעולם שהוא לא נוגע, יכול להיות שזה באמת בזבוז זמן. אז תשקול כל דבר, האם זה מועיל לידיעת השם או שלא מועיל לידיעת השם. מה שמועיל אפילו באופן עקיף, טוב מאוד. וכן דיבורי האדם כולם, אין צריך שידבר אלא במה שיביא בו תועלת לנפשו, או ידחה היזק. אז מה זה תועלת? תועלת יכולה להיות לא רק חוכמה, גם לשבח את המעלה או את המעולה, או לגנות את הפחיתות או את הפחות. זה גם כן דיבורים רצויים. יש דיבורים שהם כשלעצמם לא מצווה, אבל הם גורמים למצווה. הם גורמים לאדם להידבק בדרכים נכונות. למשל, שאתה מספר דברים על אנשים שמתנהגים בצורה אצילית, בצורה מידותית, והסיפור הזה נכנס ללב של השומע, אז אמנם לא עסקת בתורה באותו זמן שסיפרת את זה, אבל גרמת לאדם להתקרב אל המידות הטובות ואל המעלות. הרמב"ם אומר את הדברים יותר במפורש בפירוש אבות עצמו, פירוש המסכת, כשהוא מדבר על הנושא של הדיבור, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, כל הנושא הזה של למעט בדיבור. אז הוא כותב שם שהדיבור יכול להיות דיבור של מצווה, ויכול להיות דיבור שהוא לא מצווה. אתה לא יכול להגדיר אותו כמצווה, אבל אתה מבין שהוא דיבור מועיל, דיבור שיש בו מעלה. דיבור שהוא אהוב, ככה הוא קורא לו. מה זה הדיבור האהוב? זה סיפורים שמספרים לאדם דברים שמעוררים אותו למעלות. הוא בפירוש מכניס שם את העניין של ספרות. הוא אומר סיפורים ושירים. כן, ספרות יפה. סיפורים ושירים, והוא מביא שם דוגמאות של השירים שהם עוסקים בשבח של שבח המעלות, והוא אומר שיש אנשים שחושבים שה כשרות של השיר היא לפי השפה שלו. אם הוא בלשון הקודש, אז זה שיר כשר. אם הוא בלשון לז, בערבית, אז הוא שיר פסול. הוא אומר, זה שטות. הרבה פעמים השירים בלשון הקודש יותר גרועים מהשירים הערביים. אם התוכן שלהם הוא גרוע, אז הוא גרוע. והשיר יכול להיות בערבית, והוא יכול להיות שיר בשבח הגבורה והנדיבות, שזה שיר יפה. כך הוא כותב. אז אם כן, ספרות יפה שהיא מעוררת את האדם למוסר, למעלות, למשפרת את חיי האדם, אדרבה ואדרבה, זה דבר טוב. זה דבר שהוא באופן עקיף מביא לידיעת השם. אבל ספרות שהיא גורמת לאדם את ההפך, מרחיקה אותו מהמידות, מרחיקה אותו מהמעלות, אז זה הדבר המגונה. למרות שהוא לא מוגדר כאיסור, הוא מגדיר שם חמישה חלקים של הדיבור. מצווה, איסור, אהוב, מגונה, ובאמצע ניטרלי, מותר. הניטרלי זה כשאדם מדבר על צרכיו, על ממש, על, הוא הולך לחנות ואומר, תן לי 5 קילו סוכר. זה נקרא דיבור מותר. כלומר, זה דיבור של צורכי האדם. כל מה שקשור לעבודה של האדם, מה שהוא צריך לדבר בשביל העבודה, מה שצריך לדבר בשביל הפרנסה וכו'. יש דיבור שהוא מצווה, כמו לימוד תורה, כמו קריאת שמע ותפילה וכו' וכו' וכו'. יש דיבור שהוא אסור, כמו לשון הרע, ניבול פה, כללות, כל מה שקשור לאיסורים של דיבור. ויש אהוב ומגונה. האהוב זה כל דבר שהאדם מדבר ושהוא מביא באיזשהו מקום ברכה לעולם. מביא לעולם יותר מידות טובות, יותר התקרבות למוסר. למרות שאתה לא יכול להגיד שהדיבור הזה הוא מצווה, כלומר שאני חייב לדבר אותו. למשל, החסידים היו מספרים סיפורי צדיקים, בשבח צדיקים. זה לא איזה מצווה בתורה לשבת לספר על מעשיו של פלוני או על מעשיו של אלמוני. גם אם אתה רוצה ללמוד מהם מוסר, אין מצווה כזאת בתורה. אבל זה דיבור אהוב, כי זה דיבור שהוא גורם לשומע להרגיש, כמה שהייתי רוצה להיות דומה לזה, ללכת בדרכים האלה. אז הוא משפיע לטובה. דיבור שמשפיע לטובה, גם אם זה ספרות יפה, זה דיבור אהוב. דיבור שמשפיע לרעה, זה דיבור מגונה. אז יש את הקצוות, שזה המצווה והאסור, יש הדרגה האמצעית, שזה האהוב והמגונה, ויש האמצע ממש, שהוא לגמרי ניטרלי, והוא המותר. אז במותר, אומר הרמב״ם, תצמצם אותו עד למינימום. מה שאתה צריך באמת, תדבר, מה שלא, לא. אבל האהוב, אתה יכול להרבות בו. לא צריך להיות מינימום. מצווה, אין מה לדבר. ושני אלה, המגונה והאסור, אל תדבר בהם בכלל. כאשר ישים האדם כוונתו מעניין זה, יתבטל מפעולותיו ויחסר מדיבוריו הרבה מאוד. כי מי שידבק בזאת הכוונה לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב. כל מיני מותרות, כל מיני דברים שהאדם לא צריך אותם, הוא משקיע בהם זמן וכסף ומשאבים וכוח, הם לא מביאים לתכלית. אלא אם כן יכוון בזה להרחיב נפשו כדי שתבריא ויגורש חוליה ממנה. כלומר, יש מצב שבו האדם מרגיש שהוא עם קירות חשופים, לבנים, הוא זה משרה עליו איזה מצב רוח לא טוב. הוא צריך בבית תמונות יפות. הוא צריך קירות מצופים באיזה טפט. הוא לא יכול לראות את ארבעה קירות הלבנים. אז זה תלוי בכל אדם ואדם. יש אדם שצריך את זה, כפי שהוא אומר פה, כדי להרחיב את נפשו ויגורש חוליה ממנה, שלא ייכנס לאיזה דיכאון, חס ושלום. ויש אדם שלא צריך את זה. כן, הוא מביא את זה פה. כדי איך שאמרו, דירנה ואישנה ומיטה מוצעת, כל זה... מדרך חכמים, זה אנשים שרוצים להגיע לתכלית. אז אם באמת בשבילם חשוב להם הדבר הזה, אז בבקשה, מי שרוצה להגיע לתכלית של ידיעת השם, והוא צריך את הדבר הזה של דירה נאה, אז שיעשה דירה נאה, זה יהיה לשם שמיים. אבל אנחנו גם מכירים כאלה, תלמידי חכמים, שלא היו צריכים במיוחד דירה נאה. חיו עם ארבע קירות פשוטים, ולא היה חסר להם שום דבר, לא הרגישו שהם צריכים לקשט את הבית בטפטים, או בתמונות, או אני לא יודע מה. זה תלוי בדרגה של כל אדם. יש אנשים שמרגישים שלא טוב להם ככה. אז מי שמרגיש שלא טוב לו, הוא צריך לעשות את זה בשביל לשם שמיים, לעשות את זה בשביל להרגיש שנעים לו והוא יכול לחיות עם עצמו בהרגשה טובה ולהשקיע את הכוחות שלו באמת בהתקדמות לקראת המטרה של ידיעת השם.
זה הכוונה, תמיד החכמים, כי תמיד החכמים יודעים איך להשתמש בכוחות האלה.
בדיוק, כן, וגם אדם שמתעייף הרבה בלימוד, הוא אומר פה אחר כך, שמי שמתמיד בעיון, אז הוא צריך קצת להרגיע את עצמו ולנוח ולעסוק במנוחת החושים. פה בהמשך. ככל שרבנן מגירסה, כשהם היו חלשים ועייפים מרוב לימוד, היו קצת יוצאים לנוח, להסתכל קצת על הטבע. אז כל אחד לפי דרגתו. הגאון מבילנה, יש להניח שלא היה צריך הרבה לטייל בטבע. כן, יש כל מיני אנשים, לא רק הגאון מבילנה. יש אנשים שונים בעניין הזה. הרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה, סיפר שפעם אחת במשך עשרות שנים הוא יצא לחופש לכמה ימים. לתל אביב הוא נסע. כמה ימים לחופש. אבל זה היה עשרות שנים שהוא היה בישיבה בלי הפסקה. אז הוא לא היה צריך את זה, כי אם הוא היה צריך, היה ודאי הולך לעשות יותר חופש, אבל הוא לא היה צריך, אז הספיק לו פעם בעשרות שנים. הרב קוק, מרן הרב, היה כל שנה נוסע לחופשה, לאיזה מקום נופש. בקרמל, ברחובות, כל שנה הוא היה נוסע. אז מה היה, הרב ציודה היה יותר גדול ממנו? לא. יש בן אדם שהוא לפי האומס ולפי הנפשיות שלו, הוא מרגיש שהוא צריך את זה, אז הוא עושה את זה לשם שמיים. אבל כמה צריך, זה כל אדם יודע לעמוד את עצמו. אם באמת מטרתו בחיים זה התכלית העליונה, אז הוא יודע להגיד לעצמו, זה אני צריך, יותר מזה אני לא צריך. יותר מזה זה כבר מותרות ובזבוז זמן. אבל זה באמת עניין מאוד אישי. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, אלא אם כן, כלומר, סתם בן אדם לא צריך לרקום את הקירות שלו בזהב. אלא אם כן, הוא עושה את זה בשביל להבריא את נפשו. אז בן אדם מכיר את עצמו. לב יודע מורת נפשו, אומר החכם. כל אחד יודע, מכיר את עצמו. הוא יודע אם זה נכון או שהוא, אם זה באמת לשם שמיים או שהוא רק מרמה את עצמו, זה לא לשם שמיים. אז אם הוא סתם הולך אחרי ליבו בתאוותו, אז הוא בלי חשבון עושה טיול בכל העולם. אתה צריך את זה, אתה באמת אחר כך תחזור יותר טוב ללימוד, ובלי זה לא היית חוזר. סתם רמייה עצמית, אבל בן אדם צריך לדעת. עכשיו אני צריך לנוח קצת, עכשיו אני צריך ללכת קצת לים, בשביל לחזק את הכוחות, בשביל להיות יותר רענן בהמשך. כל אדם יעשה את החשבון שלו. זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, אבל שמעשיך היו לשם שמיים. ודע כי זאת המדרגה, היא מדרגה עליונה מאוד וקשה. לא ישיגוה אלא מעט, ואחרי הרגל גדול מאוד. כלומר, מה זה המדרגה הזאת? המדרגה של לעשות את כל מעשיו לשם שמיים. וכשתזדמן מציאות אדם שזה עניינו, לא אומר שהוא למטה מן הנביאים. רצינו לומר שהוא יניג את כוחות נפשו כולם, וישים תכליתם, השם יתעלה לבד. ולא יעשה מעשה גדול ולא קטן, ולא ידבר מילה, אלא אם זה המעשה או זה הדיבור יביאו אל מעלה או אל מה שיביא למעלה. הוא יחשוב ויתבונן בכל מעשה ותנועה, ויראה מביאו אל התכלית היום, אינו מביא ואז יעשהו. זאת דרגה, הוא אומר, עליונה מאוד. זה כבר דרגה נבואית, שאדם יגיע למצב כזה שבאמת כל מעשיו, מקטון ועד גדול, יהיו לשם שמיים. אחר כך הוא אומר שכל התיאוריה הזאת בעצם נאמרה במשפט אחד על ידי רבותינו. קודם כל הנביאים שאמרו בכל דרכיך דהיו, ואחר כך החכמים באבות שאמרו בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. הוא אומר, אם תבחן איך שהם אמרו את הדבר הזה בקיצור, בחמש מילים, דבר שצריך בעצם להעריך ולהסביר אותו במאמרים וספרים שלמים, אם תבחן קוצר אותם המילים, איך הביאו זה העניין הגדול והעצום, אשר כבר חוברו בו חיבורים ולא יחילו, תדע שנאמר בכוח אלוהי בלא ספק. שאמרו משפט כזה, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שזה בעצם כולל את כל התיאוריה הזאת, שהאדם יכול וצריך לרכז את כל, את הכוליות שלו, את כל פעולותיו בעולם, לתכלית עליונה אחת.
לא?
זה לא חידוש של הרמב״ם? הוא אומר שהרבה חכמים ניסו לתת לאדם איזה נוסחה של המטרה הכללית של החיים, ולא הצליחו למצוא את הנוסחה, כי איזה חיבורים הוא מתכוון? אני לא יודע. יכול להיות שהוא מתכוון לחיבורים יהודיים, יכול להיות שהוא מתכוון לחיבורים לא יהודיים גם. כי הפילוסופים לדורותיהם ניסו גם כן לתת תורות מוסר ותורות תורות חיים לאדם. והוא אומר, אף אחד לא הגיע לאיזה מין הברקה כזאת שאומרת שבעצם אתה יכול להציב את החיים כפירמידה. למעלה יש נקודה אחת, וכל הפירמידה הזאת, מצורכי הקיום של הפרנסה והחיים הגשמיים, ועד המידות הטובות והמעלות והשבח של המעלות, הכל מכוון למטרה עליונה אחת. זה בעצם הפירוש של בכל מעשיך היו לשם שמיים, כלומר לשם ידיעת השם.